אז צהריים טובים.
צהריים
אנחנו
טובים.
אנחנו בפרק מיוחד של 30 דקות הפחות מהמשרדים של קייטו נטוורקס בעזריאלי שרון, בתל אביב. שלום לאורח שלנו, אישה יובל.
שלום אביב.
מעניינים?
בסדר גמור, טוב להיות איתך.
טוב להיות כאן. סמנכ"ל האסטרטגיה, Chief Strategy Officer של קייטו נטוורקס. ואנחנו לא פה לבד, אז חבר'ה, בוא נשמע אתכם קצת נותנים לקפיים. מניר. אז יש לנו כמה עשרות מעובדי קייטו נטוורקס. ספר לנו קצת על החברה.
אז קייטו נטוורקס הוקמה ב-2015 על ידי היזמים הסדרתיים שלמה קרמר וגור שץ, עם ההבטחה לקשר ולהבטח בצורה פשוטה את כל העובדים, המשרדים והעננים של חברות, של ארגונים בינוניים וגדולים. זה הביזנס שלנו. ומאז עברנו דרך מאוד ארוכה, אנחנו היום עם מעל 2,300 לקוחות, הגענו להיקף הכנסות משמעותי, כמעט 1,000 עובדים. אנחנו דיווחנו ב-22 שחצינו את ה-100 מיליון ARR, שזה הכנסות שנתיות חוזרות. אתה יכול להבין מאז שהתקדמנו מאוד. ובסך הכל החברה גם מבחינת העובדים, יש לנו 1,000 עובדים בכל העולם, למעלה מ-400 עובדים בישראל, ואנחנו ממשיכים לצמוח בכל התקופות, גם בזמן הקוביד, גם בזמן המיתון האחרון בהייטק. החברה היא עושה עבודה מאוד טובה. אבל אני חושב שמה שמיוחד בה, וקשה להבין את זה מבחוץ, זה המקום המאוד מיוחד שקייטו מקמה את עצמה בביזנס של הארגונים שאותם היא משרתת. אם אתה חושב על זה, להיות רשת מאובטחת של ארגון, זה אומר שאתה לוקח לעצמך אחריות עצומה. אם אתה לא עובד, הארגון לא עובד. אין למעשה סטארט-אפ באקוסיסטם הישראלי שמצב את עצמו בצורה הזאת. אני אומר שאתה לא יכול למכור לאף אחד. זה מאוד מאוד קשה לארגון צעיר להיכנס לתוך משהו שאם הוא לא עובד, הארגון לא עובד. בעולם של e-commerce website שסיפרת לי שאתה עסקת בו בעבר, תאר לעצמך שאותו תוסף או אותה extension שאתה נותן לאתר, אם היא לא עובדת, האתר למטה. פשוט לא מתפקד בכלל, זה יכול להיות הפסדים עצומים. אז בעצם אנחנו לקחנו את האתגר הזה, של בעצם לקחת את מה שארגונים עושים היסטורית, שהוא מסובך, קשה לתחזק אותו, קשה לנהל אותו, זה יוצר בעיות הבטחת מידע, ויצרנו את ה-AWS של ה-Security, מערכת שמאפשרת באופן קל ופשוט לצרוך או לקבל שירותי הבטחה וקישוריות בכל מקום בעולם, בלי מאמץ. IT לא צריך להתאמץ כדי לספק את זה, זה פשוט קיים. ואז מצד אחד אנחנו מוצאים הרבה עבודה שחורה, הרבה סיכון. מצד השני גדלנו והתפתחנו למקום שבו ארגונים יודעים שאפשר לסמוך עלינו. יש לנו ארגוני ענק שמריצים היום את קייטו, כמו קרלסברג, יצרן הבירה, הרבלייף, יצרן הדייטרי סופלמנטס, וגם ארגונים רבים אחרים, שבעצם מסתמכים על התשתית שלנו כדי להשיג בדיוק את מה שאמרתי. פשוט, קל, בטוח, עם צוותים קטנים אפשר לתחזק ארגונים עצומים.
אתה בעצם העובד הראשון של החברה.
כן, אני בעצם המנהל הראשון בחברה, מעבר ליזמים. בגלל שהחברה הזאת היא מאוד מיוחדת, אז גם הסיפור שלה מאוד מיוחד, ושלמה חשב, כשהוא גייס אותי בסוף 2014, שהיה לפני הקמת החברה הרשמית, שיש צורך לספר את הסיפור של החברה הזאת, זה לעבוד עליו מאוד, בצורה מאוד משמעותית, כי בעצם אנשים לא יבינו את זה. הם פשוט לא יבינו איך הדרך שבה עשו קישוריות והבטחת מידע לפני 25-30 שנה, איך מגיע הסטארט-אפ הזה ורוצה בעצם לשנות את הכל מהיסוד. ובעצם בשמונה שנים הראשונות שלי בקייטו, הובלתי את המרקטינג, ובעצם עזרתי לבנות את הסיפור הזה.
זה קצת מפתיע שהעובד הראשון, המנהל הראשון בחברה, הוא איש מרקטינג ולא מישהו שאשכרה בונה את התשתיות של החברה. איך הגיעו להחלטה הזו דווקא?
אז תראה, שלמה שהוא בעצם היזם העסקי וגור שהיה היזם הטכנולוגי, בעצם הביאו את היכולות קור, נקרא לזה, שמה שזה אומר לבנות סטארט-אפ, וכמובן גייסו מפתחים ואנשים אחרים שנמצאים איתנו עד ליום זה,
זאת אומרת, במודע, מאוד מאוד ותיקים.
אבל כמו שאמרתי, בגלל שזה סטארט-אפ שהיה, שלמה ראה קושי אמיתי בלהסביר אותו, ולבזור את הסיפור שלו, ולגרום לשוק בכלל להבין את הדבר הזה, ואת המספרים שאנחנו מספרים, זה שהצגנו את הרעיון הזה למשקיעים. ב-2016, לפני שיצאנו ממצב של סטלף, ורוב המשקיעים האמריקאים שהצגנו את זה, הם קראו לרעיון שלנו ambitious. ambitious זה קוד באנגלית, הוא שאפתני. זה קוד באנגלית להגיד על משהו שהוא בלתי ניתן לביצוע. זאת אומרת, זה לא יעבור, זה פשוט לא יכול לעבור. לכן, איך בעצם בונים את הסיפור, עושים לו fine-tuning, ממשיכים להסביר אותו ולהסביר אותו ולהסביר אותו, עד שנוצרת הקבלה של הרעיון, ולשמחתנו, ב-2019, גרטנר יצרה קטגוריה חדשה, שנקראת Secure Access Service Edge, או בראשי תיבות SASE, והקטגוריה הזאת מאוד עזרה, היא בעצם נבנתה על בסיס הרעיון של קייטו, על בסיס המודל של קייטו, ואפשרה לנו, בעצם יצרה רוח גבית עצומה למה שעשינו, חייבה את כל הוונדורים האחרים בשוק להגיב ולהתייחס, ובעיית המרקט אדיוקיישן שלנו, החינוך השוק התמצמם.
כמה אתה בתור איש המרקטינג בכיר תרמת ליצירת הקטגוריה הזו? אני מניח שזה לא סתם שפתאום גרטנר קם יום בהיר אחד, והחליטו להמציא קטגוריה חדשה בעולם הבטחת המידע.
זאת אומרת, כמובן השקענו הרבה מאוד בלחנך את גרטנר, שואלים אותי הרבה את השאלה הזאת. אני נוטה לקחת קרדיט מוגבל. מה שיצר את הקטגוריה, זה החשיבות האסטרטגית העצומה של הרעיון הזה, שגרטנר ראתה לגבי העתיד של שוק הסקיוריטי, עם אינדיקציות מוונדורים גדולים מאוד אחרים, שהם רואים בזה משהו שהם חייבים לטפל בו. זאת אומרת, הסטארט-אפ שלנו הוקם כדי לפתור את בעיית הסיבוכיות של תקשורת והבטחת מידע. סטארט-אפים לא עוסקים בדברים האלה, הם עוסקים באיך לטפל באיום הבא. Point solution, פתרון נקודתי, יש משהו חדש, צריך להוסיף משהו, ואז מישהו בא וקונה אותך. אנחנו רצינו לפתור בעיה סיסטמטית, בעיה תשתיתית, רחבה מאוד, בסדר גמונים, זה משהו מאוד מאוד קשה. וגרטנר, גם הנרטיב שלה במשך השנים, הלך ועסק בנושא הזה. אמרו, הלקוחות לא יכולים יותר עם הערימות האדירות של הפתרונות שיש, חייבים לעשות סדר. קייטו הייתה המודל, הייתה בעצם המגדלור שהאיר את הבעיה הזאת וכיוון אותה, והוונדורים הגדולים בשוק, ברגע שגרטנר ראתה שיש שוק, כלומר, זה לא סטארט-אפ אחד קטן שכל מה שהוא עושה לעשות זה לפתור את הבעיה הזאת, אלא יותר ויותר וונדורים, יותר ויותר ספקים, בעצם נכנסים לשוק, נוצרה הקטגוריה של SASE. ואנחנו לא ספק, היינו המודל, הפיוניר, ככה הם קראו לנו, של הדבר הזה, ואני חושב שההצלחה שלנו היא נובעת מהעובדה שפתרנו, הצלחנו לפתור בעיה ענקית בשוק.
אז בשנתיים האחרונות, שנתיים שלוש האחרונות, אתה Chief Strategy Officer, תכף נבין מה זה Chief Strategy Officer, למה חברות צריכות את זה, מתי הן צריכות את זה, אבל לפני כן נספר קצת על עצמך, מאיפה אתה בארץ, איפה גדלת, מה למדת?
אז אני ספציפית היום גר בהרצליה, אבל, ואני חושב שבעצם הקריירה שלי היא קריירה לא לגמרי סטנדרטית. התחלתי עם מחשבים בגיל מאוד צעיר, ובתקופה שזה היה הרבה פחות פופולרי.
מה המחשב הראשון?
המחשב הראשון היה CDC 6000 mainframe של אוניברסיטת תל אביב.
וואו, אוקיי.
כרטיסים מנוקבים בפורטרן, אבל המחשב הראשון שלי...
מה, זה נוער שוחר מדע?
כן, בדיוק.
אוקיי.
אבל זה ממש בתחילת התוכנית, אבל בעצם עבדתי על מחשבי PC לפני MS-DOS, זאת אומרת, לפני המערכת ההפעלה הראשונה של מייקרוסופט.
לפני הספירה.
לפני הספירה. והייתי בממרם, ואחר כך ב-8200, ובארגונים ביטחוניים אחרים במשך משהו 12 שנה. יש לי תואר במשפטים, לא עשיתי אף פעם תואר במחשבים, כי זה לא הסתדר, זה כבר היה, עברתי כבר את השלב. ובמשך 14 שנה, עברתי לארצות הברית, במשך 14 שנה עבדתי בארגוני תוכנה שונים, בתחומים של סקיוריטי, של סטורג', אבל גם בתחומים אחרים, כמו Web2O, advertising systems וכולי.
מתי עברת מלפתח לספר מה אחרים מפתחים?
אני חושב שזו נקודה מעולה, אז הייתי בעצם מפתח במשך בערך 20 שנה, זה חצי מהקריירה שלו, מפתח של תשתיות. בסוף שנות ה-90 בעצם קיבלתי החלטה בעצם לעבור לצד נקרא זה יותר מוצרי עסקי. ואז עברתי לארצות הברית ונהייתי סיסטם אינג'ניר, זה בעצם אדם שהולך ומתקין מערכות, עוזר למכור ללקוחות את הערך הטכני.
כלומר,
שם התחלתי.
יש את צוות המחירות, צריך איזה איש טכני, שאם ישאלו שאלה טכנית, שהחבר'ה שיודעים למכור לא הסתימו את הפה פתאום ולא ידעו מה לענות, והבן אדם הטכני ידע לענות על השאלות הטכניות.
זה נכון, אבל גם עושה את ההתקנות של המוצרים באתר הלקוח, כדי לעשות פיילוט, כדי להראות את הערך, זאת אומרת, עשיתי בעצם את הדברים האלה. יותר מאשר קריירה שלי מחולקת פחות או יותר חצי-חצי. חצי מהזמן הייתי איש טכני ב-IT וב-Development, וחצי השני הייתי בעצם בתחום המוצר והשיווק, שזה מה שאני עושה עד היום.
ואת שלמה קרמר אתה מכיר שנים?
אני מכיר, אני בעצם התחלתי לעבוד בחברות של שלמה, החל באימפרווה ב-2009, ובעצם אחר כך בטרסטיר, שהיא גם הייתה חברה ששלמה היה בה Chairman of the Board ומשקיע. ואז בעצם הצטרפתי לקייטו. אבל אני מכיר את שלמה מהצבא, היינו ביחד בקורס קצינים ב-1988, לפני שהוא היה שלמה קרמר שמכירים היום, וזהו, ובעצם מהאלו שירתו ביחידה.
לצ'קפוינט לא הצטרפת.
לצ'קפוינט לא הצטרפתי, באמצע שנות ה-90 התראיינתי בצ'קפוינט, ביקשתי תפקיד שאיתו אפשר יהיה לעבור לארצות הברית כדי לעסוק במחירות ומוצר, ודורית דור, שהיום ה...
הפרק לפני כמה שנים אצלנו.
בעצם הייתה Head of Product ל-Checkpoint, ואחת ה... היא אמרה לי, תשמע, לי אין תפקידים. בארצות הברית אני מחסיקה מפתחים. אם אתה רוצה לשמוע את זה אפשר, אם לא, אז לא. אמרתי לא, והלכתי למקום אחר, ואז בעצם נפגשתי מחדש עם שלמה 15 שנה אחר כך.
תגיד, אז עשית ב-Cato Networks הרבה שנים מרקטינג, ואנחנו נמצאים פה בלב... תעשיית הסייבר הישראלית, נראה לי בקילומטר הרבוע מסביבנו, יש כנראה מאות חברות.
כן.
לי, בתור בן אדם מהצד שלא נמצא בתוך תעשיית הסייבר, כן, בהייטק, הכל נשמע אותו דבר. כולכם עושים אותו דבר. יש לי חבר שהיה ב-8200, ואני חושב שאמרתי את זה כמה פעמים בפרקים לעבר עם אנשי סייבר, אומר לי, תקשיב, אחי, הכל זה אנטיווירוס בשמות אחרים. אז איך אתה? כאיש מרקטינג גורם לזה שזה לא יהיה אנטיווירוס בשמות אחרים.
אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מטפלים בעצם בבעיה תפעולית. בעיה שקשורה לא לאיזה יכולות אתה מביא, אנטיווירוס או אמצעי הגנה אחרי. נכון, גם בתקשורת, איך אתה מחבר דברים לדברים לפני שאתה יכול להבטח אותם. אנחנו עוסקים בשאלה האם ארגון IT נורמלי, שמצליח, צריך להתמודד עם הסטארט-אפים בשוק על טלנט, על אנשים שיבואו ויעשו את העבודה. מה היכולות שלו לתת באופן רציף, קבוע וקונסיסטנטי, הבטחת מידע וביצועים אופטימליים לארגון? והתשובה היא שזה מאוד קשה. אם אתה לא בנק גדול או ארגון עם המון כסף, מאוד קשה לך לעשות את זה. אז במובן הזה אנחנו שונים. זאת אומרת, רוב הארגונים באמת... שואלים את השאלה, אוקיי, הופיע איום חדש, יש פתאום התקפה חדשה, יש איזושהי טכניקה חדשה.
יש טכנולוגיה חדשה.
יש טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיה חדשה כמו ענן, שמשנה את האירוע. איך אנחנו בעצם יוצרים את האינקרמנט? אנחנו מוסיפים את העוד שכבה שתטפל בדבר הזה. במובן הזה הסטארט-אפים מאוד דומים, והאקוסיסטם הסייבר הישראלי יש לו אופי כזה. לכן גם שומעים על כל הרכישות האלה. הרכישות, נקרא לזה הקטנות, שהן לא כל כך קטנות.
300 מיליון דולר זה נחמד. יש לנו רוח לסושי, מה שנקרא.
נכון, אז זה נחמד ליזמים וזה נחמד למשקיעים, אבל בסופו של דבר זה ביטוי לעובדה שאותה חברה פיתחה יכולת נקודתית, ששחקן גדול ששווה עשרות מיליארדים, מצרף את זה לסל הפתרונות שלו, והנה יש לך פתרון. אבל אנחנו, הכיוון שלנו היה אחר. אם אתה בא ואומר, אני צריך לשנות את המודל התפעולי, זה אומר שאני צריך להחליף את כל הפתרונות הנקודתיים הקטנים, הצורה שבה אתה מגיע לשוק היא מאוד מאוד שונה. אז במובן הזה, אני פחות מדבר, גם במרקטינג שלנו, במשך השנים, עסקנו פחות בשאלה איך יכולת כזאת או אחרת שלנו טובה יותר מאיזשהו יכולת נקודתית של מישהו אחר, ועסקנו יותר בסיפור הכללי. איך בעצם הלקוחות שלנו יעברו ממצב שהם נאבקים כדי לשמור על התשתית תקינה, אופטימלית, עובדת, למצב שבו התשתית מטפלת בעצמה. אנחנו קוראים לזה המערכת האוטונומית. זה רכב אוטונומי, מאוד דומה, לחשוב על מערכת סקיוריטי ותקשורת שלא צריך לתחזק אותה. היא פשוט נוסעת לבד ומתאימה את עצמה לתנאי הדרך. אז זה ה...
אחלה סיפור. והיום אתה Chief Strategy Officer. מה זה אומר להיות Chief Strategy Officer או סמנכ"ל האסטרטגיה של החברה?
אז בגדול זה קודם כל תפקיד שנוצר בחברות יותר בוגרות. זאת אומרת, תפקיד שהוא בעצם עוזר למנכ"ל, שעושה את העבודה הזאת באופן שוטף. לעסוק גם בתקשורת אסטרטגית וגם ברודמפ אסטרטגי של החברה. בצד של התקשורת היה לנו צורך להרחיב מאוד את השיווק, את התקשורת השיווקית שלנו, לקהלים חדשים, שזה משקיעים ואנליסטים פיננסיים, הבנקים של וול סטריט.
מה, לקראת הנפקה?
זה במסגרת ההכנה שלנו להנפקה. ובצד השני זה בעצם מיפוי של השוק כדי להבין איך חברה שפיתחה את כל היכולות שלה עד היום באופן אורגני, זאת אומרת, בנינו לבד את הדברים כדי שהכל יהיה יפה ונקי, איך בכל זאת אנחנו יכולים להסתכל על השוק לזהות תחומים שבהם עדיף לנו לקנות ולא לבנות, או לעשות שותפויות ולא לבנות, ועדיין לשמור על, על הלב של החברה, על ה-DNA של החברה. זה בעצם החלק השני של התפקיד.
אז מה אתה עושה בבוקר? אתה קם בבוקר ומה עושה? מה, נפגש עם חברות? איך אתה ממפה את השוק? מה ה-KPIs שלך?
אז אנחנו, בצד של מיפוי השוק, אז זה בדיוק זה. זאת אומרת, לזהות בעצם את הסגמנטים, להחליט, למשל, מה אנחנו לא עושים. בטח לא בטווח הקצר, איזה תחומים משיקים אלינו בצורה שהם... למשל, אם אנחנו, חלק מהעבודה שאנחנו עושים זה זיהוי התקפות על הארגון. אנחנו היום מסתכלים על מידע מסוים, נניח, מידע הרשת ומידע שמגיע מעמדות הקצה של הארגון, אבל אנחנו רוצים להוסיף לזה מימד של הזהות של המשתמש. יש מערכות שמנהלות זהויות בארגון ומהוות קר חשוב או מקור חשוב למידע וגם יעד להתקפות. עכשיו, יכול להיות שזה אזור שאנחנו יכולים לחשוב לפתח אותו לבד או להתרחב אליו בעצמנו. זה דוגמה למשהו שאני עושה, אבל כמו שאמרתי, לא פחות חשוב זה להגיד מה אנחנו לא נעשה. לאן לא ניכנס, כן? יש אזורים שאנחנו בגדול, הצורה שבה אנחנו מסתכלים על השוק, זה יכולות שהן כבר יכולות, נקרא להן קומודיטי, כלומר, הן קיימות בשוק, כמו אנטיביוס, סטורי, קיימות בשוק, מובנות, אנשים קונים אותן כבר, אין כל כך בידול בין מתחרים, פשוט תביא את היכולת וזהו, מקום טוב בשבילנו להיכנס. מקומות שהן עדיין במה שנקרא עוד מתעצרים, עוד לא ברור בדיוק מה יהיו הדרישות בסוף, מי ינצח, מי יפסיד, אנחנו נוטים לחכות ולא להיכנס. אז חלק מהעבודה שלי קשורה להעריך את הדברים האלה.
וקייטו רכשה חברות? או זה משהו שאתם מסתכלים עליו? או צריכים להסתכל עליו?
קייטו לא רכשה חברות, כי מאוד היה חשוב לנו שהפלטפורמה האורגנית שלנו תתנהג באופן אורגני. בעצם המתחרה הגדול שלנו, זה פאלו אלטו נטוורקס, גדלה דרך רכישות, והקבע אכילס של האסטרטגיה הזאת, זה העובדה שהדברים לא נדבקים ביחד בצורה טובה. זאת אומרת, העומס הארגוני לתחזק אוסף פתרונות מפאלו אלטו, הוא כמעט כמו לתחזק אותם, אם היא תקונה אותם מחברות נפרדות, וזה מאוד קשה. אז הערך שלנו מולם זה שאנחנו בעצם פלטפורמה אורגני. גם אם נרכוש בעתיד, ככל שנרכוש בעתיד, ואנחנו בהחלט חושבים שזה יקרה, אנחנו מאוד נקפיד שהדברים יתחברו לקייטו בצורה שלא תפגע בהצעת הערך הזו. שזה בעצם פשוט, אחיד, אוטונומי. אתה לא יכול שפתאום יהיה איזה משהו בצד שלא מתנהג. בצורה פשוטה, אחידה ואוטונומית, כי זה שובר לך את כל הסיפור.
אז הזכרת הנפקה, זה לא סוד, שלמה קרמר דיבר על זה שהחברה תצא מתישהו בשנה, שנים הקרובות להנפקה, וזה חלק מהדברים שאתה אחראי עליהם. מה חברה צריכה לעשות כדי להיות מובחנה להנפקה? איך זה עובד?
אז יש את הצד הפנימי, יש הרבה עבודה משפטית ופיננסית,
לעמוד בכללים.
לעמוד בכללים, יש בעצם כללים של מה מצופה מחברה ציבורית. יש לה חובות דיווח, כולם מכירים את הדוחות הרבעוניים, דוחות שנתיים, יש המון בקרות פנימיות שמוודאות שהדברים עובדים באמת נכון. אי אפשר שלא יהיו, אי אפשר לחיות עם אי דיוקים, או סליחה, שכחנו, אין איזה דבר. אז בעצם יש לנו מחלקת הפייננס שלנו, המחלקה שמוביל תומר ולד, הסמנכ"ל כספים שלנו, בעצם אחראית למוכנות המבנית של הארגון. מהצד השני, שזה התפקיד שאני ממוקד בו בעיקר, זה צריך לספר את הסיפור הזה למשקיעים, והאתגר עם משקיעים, שהוא שונה מאנשי IT, זה שרמת ההבנה הטכנית שלהם היא מוגבלת. היא לא אפסית, כי הם עדיין הם בשוב, אבל היא מוגבלת. והם צריכים להבין מי אתה, מה אתה עושה, בצורה פשוטה, קצת כמו הפודקאסט שלנו, אבל גם איך אתה שונה, איך אתה תנצח, איך אתה תמשיך לגדול, בהתחשב בזה שהתחרות שלך, עם שחקנים ענקיים, עד כמה קל להעתיק את מה שאתה עושה, אלה הדברים שמטרידים אותם.
וכשאנחנו מדברים על המשקיעים, אנחנו מדברים על סוג חדש של משקיעים, לא על משקיעי הון סיכון שפגשנו בתחילת הדרך.
זה מצוין, נכון? משקיעי הון סיכון בעצם מצטרפים למסע של החברה, הם משקיעים ומקווים שיום אחד או שהחברה תימכר או שיתנפק ואז הם יוכלו לצאת. המשקיעים האלה הם משקיעים שמשקיעים כסף פנסיוני, מוסדי, מקרנות גידור וכמו שאמרתי עד קרנות פנסיה, ובעצם להם יש מחויבות להשקיע בחברות שכשהם יהיו ציבוריות הם יחזירו, יהיה ריטרן. הם לא מצפים לריטרן של 100x או 20x או 10x כמו משקיעי הון סיכון, אבל הם רוצים לראות שיש חברה, שיש לה צמיחה איתנה, שהפרמטרים הפיננסיים שלה משתפרים וכולי, וזה מה שהם מוצאים. אז בעצם משקיעים מאוד מאוד שונים מבחינת הפרופיל, וכמובן שתמיד הם מבחינתם אומרים, אוקיי, יש לי דולר פנוי, למה שאני לא אשקיע אותו בפאלו אלטו ובזיסקלר, אני אשקיע אותו בך? אז זה השאלה שצריך לענות עבורם.
תגיד, באיזה שלב חברה צריכה להתחיל לחשוב על סמנכ"ל אסטרטגיה, או בכלל על אסטרטגיה, בתור, ואני שואל את זה בתור יזם, שהקים חברה חדשה לפני חצי שנה?
אז כמו שאמרתי, זה הסמנכ"ל, האסטרטגיה אמורה להיות בבסיס שלה אצל המנכ"ל, או אצל היזמים, בסטארט-אפ יותר צעיר, כי בעצם זאת החלטה למשל לבצע פיבוט, לדוגמה. אין המצב שבו חברה התחילה ללכת לכיוון מסוים, צריך באיזשהו שלב לקבל החלטה, לשנות כיוון. זה דבר מאוד מאוד קשה. זו כמובן ההחלטה הכי אסטרטגית שסטארט-אפ יכול לקבל, וזה חייב להיות בצוותי ההקמה. ברגע שהאסטרטגיה מתרחבת למיזוגים ורכישות, למה שנקרא תקשורת אסטרטגית, רודמפ אסטרטגי, זאת אומרת להבין מה עושים לפני מה, הדבר הזה דורש פונקציה יהודית. אז אצלנו זה קרה כשהגענו ל-800 איש, סדר גודל. אני מניח שזה מאפיין ונכון 8 שנים לתוך החברה. אני חושב שזה פחות או יותר הנקודה שבה זה אמור לקרות. עד אז, לדעתי, פונקציה שאמורה להיות מחוסה על ידי הנהלה, על ידי הובלת המוצר, הובלת השיווק וכו'.
טוב, בואו נדבר קצת על שוק הסייבר הישראלי. אנחנו באפריל 2024. איך אתה מסתכל עליו? איך אתה רואה את השוק הזה היום? בעיצומה של מלחמה, אחרי כמה שנים לא פשוטות, אחרי שהייתה בועה ב-2022, משבר כלכלי, עוד כל מיני דברים שקרו במדינה, איך אתה רואה את זה?
תראה, אנחנו, אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים, וכאילו אנשים פעמים מתפלאים, שיש פתאום כל כך ברכישות, חברות באות וקונות, גם ב$300 מיליון או ב$600 מיליון, חברות וקונות חברות ישראלית, כאילו אין מלחמה, אין שום דבר. מצד שני, או בנוסף, אתה מסתכל על הבורסה, מסתכל על החברות הישראליות בבורסה האמריקאית, אין שום השפעה, המלחמה כאילו לא רלוונטית בכלל למה שקורה במניות שלהם. הן עולות ויורדות בלי קשר בסוגיית המלחמה. אז אני חושב שבאופן כללי העולם עדיין נמצא במצב שהוא מסתכל על ההייטק הישראלי, הוא עדיין מתמקד בערך שלו, בחדשנות שלו, בהצלחה או אי הצלחה שלו בשוק בפועל, ופחות בדברים האחרים. אני חושב שהמקום שבהם הדברים האלה קורים, שיש להם השלכה יותר גדולה, זה בסטארט-אפים הצעירים, שיותר קשה להם לגייס את ה-seed, יותר קשה לגייס את ה-A, לגייס את ה-A, לפעמים את ה-B. כשיש מיתון, אז יש שאלה קשה אם להמשיך להשקיע בחברות שעדיין לא מצליחות להתרומם. רוב הרכישות שרואים, הן רכישות לחברות כמעט ללא הכנסות. זאת אומרת, ה-300 מיליון, זה בעצם על, נקרא לזה, על ההבטחה האסטרטגית של החברה. זאת אומרת, העובדה שהרוכשת חושבת שאם היא תיקח את הטכנולוגיה ואת הצוות, היא תוכל למנף את זה בעצמה הרבה יותר טוב. היא לא מצפה לשום הכנסה מאותה חברה נרכשת, זה לא רלוונט. אז אני חושב שככל שהחברות צריכות לשרוד בעצמן, על שתי הרגליים שלהן, המלחמה לא עושה להן טוב, וזה מאוד מאוד קשה. באופן כללי, אני חושב שההייטק הישראלי שרד בצורה לא רעה את הבועה של 21, המשבר של 22, אבל אנחנו נצטרך להסתכל על זה עוד כמה שנים, כי בעצם מה שנקרא בציר, הבציר של 2019-2021, צריכים לראות איזה חברות יותר משמעותיות יצמחו מזה ב-2027-2008, אז נדע עד כמה המלחמה השפיעה והמיתון השפיעה.
בתור מי שמסתכל על השוק כאסטרטגיה חברה במבט על, ויש לנו המון מאזינים שהם יזמים בתחילת הדרך, וכאלה שרוצים לבנות חברות. איזה הזדמנויות אתה חושב קיימות מבחינה טכנולוגית, מבחינה מוצרית, שאולי היית ממליץ ליזמים בתחילת הדרך? תסתכלו על התאצ'וק הזה, או לזווית הזו.
אני חושב שזה די ברור שהמהפכה הבאה שלנו היא מהפכת ה-AI. זה לא מהפכה, זה לא תחום טכנולוגי שקל להיכנס אליו. יש כאן בעצם מצד אחד המון הזדמנויות לייצר אפליקציות מבוססות AI, אבל מהצד השני מאוד חשוב שיזמים ייזהרו מלבנות את זה על תשתיות נקרא לזה של חברות אחרות, כמו OpenAI וכו'. כלומר, קל מאוד להוציא פתרון לשוק מבוסס OpenAI, אבל בפועל מה שזה גורם זה שבעצם ה-intellectual property, הנכסים העיקריים של החברה יושבים בעצם אצל מישהו אחר.
כן, אז, וגם למה שלא OpenAI יפתחו את הפיצ'ר הזה של ההגנה.
אוקיי, לא, אז אני אומר, זה נכון, אבל OpenAI זה לא הביזנס שלהם. הביזנס שלהם זה בדיוק להיות, זה כמו ש-AWS לא מפתחת את האפליקציות שרצות מעליה, היא התשתית. OpenAI נוח לה להיות התשתית, והיא לא תפתח יישומים באבטחת מידע, אבל מהצד השני היא הרבה יותר קל להתחרות בחברות שכל הערך שהן מציעות, הוא מבוסס AI של OpenAI, זה פשוט יהיה פחות, ה-barrier to entry, או למשל זה משהו שמשקיעים מאוד אוהבים, זה קוראים לזה המבצר, או the moat באנגלית.
החפיר.
החפיר, בדיוק, החפיר. מה ימנע ממישהו לבוא ולהעתיק אותך? יש לך ארכיטקטורה מאוד עמוקה, וטכנולוגיה מאוד עמוקה, הרבה יותר קשה לעשות את זה. אני חושב שכשמדברים על זה שישראל הצטרפה או לא הצטרפה לכל שוק ה-AI, מתכוונים בעיקר לדברים האלה. זאת אומרת, האם ישראל נמצאת, והתשובה היא לא, בחזית הטכנולוגית של תשתיות ה-AI עצמם, כמו OpenAI, כמו
אנתרופיק. כלומר, תשתית המודלים הגדולים כן. של שפה, LLMs והדברים האלה.
כן, יש חברה אחת כזאת, AI 21, אבל, והיא חברה בסדר, מה שנקרא, נקרא זה tier 2 בתוך העולם הזה, אבל לא בעצם לא... כזה האינוביישן, או היזמות, החדשנות הישראלית, לא נכנסה לשם. אם מסתכלים על סייבר, אני חושב שיש בסייבר ספציפית, אנחנו דיברנו על point solutions, פתרונות נקודתי, יש צורך להגן על המודלים עצמם, מפני הביוס. יש כל מיני סיכונים שהם נחשבים, למשל, האם אפשר לזהם מודלים? האם אפשר לגרום להם לייצר דברים לא טובים על ידי התקפה? שלה איך מגינים, דבר נוסף זה פרטיות, או הגנה על זכויות יוצרים, איך ארגונים ימנעו מהעובדים שלהם, לקחת תכנים ולזרוק אותם לתוך המערכות של הג'נרטיב AI, כדי לקבל איזשהו ערך, בינתיים מסרת את הסרט הארגונים, הם נמצאים בתוך הליבה של חברה אחרת, זאת כמובן בעיה נוספת, ואז בעצם זה שני אזורים שאפשר לבנות סביבם יכולות משלימות או אינקרמנטליות, צריך להביא בחשבון שהחברות הגדולות בסופו של דבר ישאבו את זה. זאת אומרת, הם יקחו את החברות ויקנו אותם, ומי שיחפש אקזיט, אז זה יכולה להיות איזושהי דרך להגיע לשם.
בואו נדבר על פאלו, על קייטו נטוורקס. איפה אנחנו רואים את החברה הזו בשנים הקרובות? הנפקה מתי? יש לך תאריך?
אין לי תאריך, ואני גם לא יכול לדבר על זה, כיוון שאנחנו נמצאים תחת רגולציה והנחיות משפטיות, נושא הזה. אבל אנחנו בהחלט רוצים להיות חברה ציבורית. יש לנו יעד כזה. ואנחנו עובדים כדי להגיע אליו. אנחנו נמשיך לגדול. אנחנו הולכים לבנות חברת הייטק ישראלית, או שהיא כבר יצאה מעולם הסטארט-אפ, היא כבר יותר דומה לארגון ממש. אנחנו נבנה פה חברת הייטק גדולה מאוד, שאני חושב שתהיה מקור לגאווה. בישראל אין הרבה חברות סייבר ישראליות שמגיעות לגודל הזה. אם אתה יכול לחשוב על דוגמאות, כמו Sentinel One, אחת ההנפקות האחרונות בתחום הזה, כבר הייתה לפני כמה שנים טובות, מאז אין יותר מדי, רובם נקנות. המטרה שלנו לבנות כאן ארגון שיהיה חלק מהתעשייה, ולא מחפש להימחר.
מדהים, אז אנחנו נמשיך לעקוב. ישי יובל, סמנכ"ל האסטרטגיה של קייטו נטוורקס, תודה רבה רבה. ותודה לכולכם, לכל העובדים שלי איתנו כאן. אנחנו... 30 דקות הפחות, אנחנו זמינים לכל הפלטפורמות, אם אתם האזנתם או צפיתם בפרק הזה, זמינים לחפש את הפרק שעשינו עם שלמה קרנר לפני כמה זמן, ולהשוות ולראות מה קרה לחברה מאז, ואנחנו נהיה עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, תודה רבה.
כולם.